עולה החשיבות גם להגנה על סודות, למנוע זיופים והעתקות, גנבות והעוולה, רק בעניין העתקה או בזיוף, אלא גם בתהליכי ייצור וסודות של מוצרים. מה דין המשפט הישראלי, מה בין המשפט הדין הישראלי והמשפט העברי, זאת נדע בשעה הקרובה בעזרתם של המשתתפים כאן בתוכנית, עורך הדין יניב קהת, מתמחה בקניין רוחני, זיופים מסחרים, והפרופסור למשפטים נחום רקובר, חתן פרס ישראל, והצוות שלנו כאן באולפן, משה זמיר בהפקה, יוסי תנור לביצוע טכני, כאן באולפן אהרון מנחם. כאמור, משפט עברי ברשת מורשת של כל ישראל, ואנו כאמור עוסקים בכל מה שקשור לסודות מסחרים, סוד מסחרי מכלשהו, ואנחנו מיד נגלה ונבהיר ונקבל תמונה ברורה בסוגיה הזו. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין יניב קהת, מתמחה בקניין רוחני. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז כאמור, אנחנו עוסקים בתוכנית הערב בסוגיות מתוך הקניין רוחני, ואחרנו לעסוק בסודות מסחריים, זיופים, גניבות וכו'. תחילה בעצם מהו קניין רוחני, לפני שנעסוק ספציפית בעניין סודות מסחריים. עורך הדין יניב, אתה איתנו?
כן.
אז באמת, בואו תגדיר ככה, לפני שנעסוק באמת הסוגיה של שלשמה אנחנו העלינו כאן בתוכנית, אנחנו רוצים לדעת בעצם לטובת המאזינים מהו קניין רוחני.
קניין רוחני הוא בעצם הגדרה שניתנה לאגד של זכויות, שלהבדיל מקניין הגשמי שאנחנו מכירים, כגון קניין, דיני קניין, מקרקעין, בשאר זכויות גשמיות שאפשר לגעת בהן פיזית, זכויות הקניין הרוחני בעצם מבטאות את כל הזכויות שלא ניתן לגעת בהן בצורה פיזית. בתוך ההגדרה הזאת אפשר להכניס, או אפשר לדבר על דיני הפטנטים, דיני זכויות יוצרים, דיני סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחרים, חוק עוולות מסחריות שנכנס בשנים האחרונות ונותן לנו פתרונות בדיני הקניין הרוחני, בכל מיני סוגיות שככה נגעו או נלקחו ושאלו מדינים אחרים ונעשו כל מיני קונסטלציות משפטיות.
כן. עכשיו אנחנו מדברים הערב, רוצים לעסוק בסוגיה של סודות מסחרים. אנחנו יודעים שאנשים, כן, אנשים שיוצרים, אנשים שמפיקים, מתחילים בתהליך של ייצור, סתם לדוגמה, מכשיר אלקטרוני, בתהליך מאוד מתקדם, שבמהלכו ישנם סודות של המוצר שהם הולכים לפתח, וקורה לפעמים שיש גם ריגול תעשייתי, ואופ, הנה, גונבים את הרעיון, ואנחנו רוצים לדעת בעצם להגיע לסודות, מהו בעצם סוד מסחרי במשפט הישראלי.
אוקיי, אז אמרת הרבה דברים ונגעת בהרבה נקודות, וצריך להבין שדיני הקניין הרוחני הרבה פעמים קשה מאוד לשים את האצבע על ההגדרה, או בעצם איפה המוצר, הרעיון או הפיתוח נוגע באיזה זכות, ומתי הוא הפסיק להיות רעיון והפך להיות ביטוי. צריך להבין שהסודות המסחרים הם בעצם חלק מדיני הקניין הרוחני, שהם לא רשומים. יש זכויות שניתן לרשום, כגון פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, פונים לרשם הרלוונטי שנמצא ברשם במשרד המשפטים, מגישים בקשה, בהנחה שעומדים בתנאים של החוק, והפסיקה, ניתן להיכנס לתהליך, ואם בסופו של דבר הכל תקין, ניתן לקבל את ההגנה הקניינית מתוך הקניין הרוחני הרצויה, לכל התנאים שלה וההגבלות שלה. סוד מסחרי הוא, כמו שאמרתי, סוג של קניין רוחני, שלא ניתן לרישום, כמו זכויות יוצרים, ובעצם נותן יתרון לבעל הסוד ברמה המסחרית.
אגב, עורך הדין, למה הוא מוגדר ככה כסוד מסחרי?
בעצם, כשמדברים על סוד מסחרי, צריך להבין שיש כמה תנאים. כדי שמידע או המוניטין ייחשב כסוד מסחרי. כשמדברים על סוד מסחרי, מדברים בעצם על, או בעצם אם מתייחסים להגדרה בחוק עוולות מסחריות, שזה חוק שבעצם לקח את אמנת הטריפס 1994 ונתן הביטוי בדין הישראלי לאור כל הסוגיות הבינלאומיות ולאור הגלובליזציה ואינטראקציות מסחריות גלובליות. ובעצם בחוק עוולות מסחריות יש התייחסות די רצינית לסוד מסחרי כעוולה נזיקית, ונתנו לו את המושג הזה, סוד מסחרי, בהתייחסות למידע עסקי בעיקר. מתייחסים בדרך כלל מכל סוג שהוא, והמידע העסקי הזה שאנחנו רוצים להגן עליו ולקרוא לו סוד מסחרי, מדובר על מידע שלא נמצא בנחלת הכלל, והוא לא ניתן לגילוי בצורה קלה וברורה על ידי אחרים. כלומר, המחוקק כיוון כאן למידע עסקי מוצפן או צפון שנשמר בסוד, באופן טבעי משמור סוד מסחרי. נשמר בסוד על ידי בעל הסוד, אם זה המעביד או אם זה היזם או הממציא. מדובר, אם אנחנו מדברים על תנאים של מהו סוד מסחרי או ההגדרה של סוד מסחרי, המחוקק דרש שיהיה יתרון, כלומר שהסוד יקנה יתרון לבעליו, לבעל הסוד, מול המתחרים שלו. כלומר, לא מדובר בסוד מסחרי ליופי או וירטואלי. הסוד המסחרי צריך להיות בעל ערך מוסף מסחרי ולתת יתרון אמיתי, שמן הסתם צריך להראות בראיות, אם אנחנו מדברים על ליטיגציה משפטית.
אז אם אנחנו מגדירים אותו כך, הוא גם בעל ערך כלכלי, בעל ערך עסקי?
בוודאי. קודם כל, בהגדרה מדובר על מידע עסקי, כלומר סוד מסחרי בהגדרת חוק עוולות מסחריות צריך להיות מידע עסקי, כלומר מן הסתם שיש לו ערך כלכלי מסחרי מובהק. לא מדובר על מידע אישי, ובעצם ההגדרה אנחנו מבינים שהמחוקק מתכוון ועוסק בעצם בחוק הזה משמור חוק עוולות מסחריות במידע עסקי בין עוסקים שיש לו ערך כלכלי, ובדרך כלל הערך הכלכלי הוא רב, וגם המאמצים, שזהו בעצם התנאי האחרון, מאמצים אמיתיים, כנים, אובייקטיבית, הבעל הסוד צריך להראות שהוא עושה, הוא בעצם פועל בצורה סבירה כדי לשמור את הסוד כסוד. אם הוא לא ישמור את הסוד כסוד, הוא יאבד את ה...
מה זאת אומרת? יש מקובע בחוק שמירה של סוד בהגדרה שלו?
כן, ממש. כמו שאמרתי, הגדרה של סוד מסחרי בחוק עוולות מסחריות מחייבת, מה שהפסיקה אחר כך פירשה ונתנה לזה פרשנויות מכל מיני כיוונים ומתוך כל מיני קייסים בשטח, אבל ההגדרה שבחוק ממש דורשת שבעל הסוד יעשה מאמצים סבירים, הגיוניים, לשמור עליו כסוד. כלומר, אתה לא יכול לטעון מחד שיש לך סוד עסקי או מידע עסקי יקר ערך, ומצד שני לא לעשות את המינימום, בצורה אביוקטיבית כמובן, כדי לשמור עליו. כן. הרי לא ייתכן שאתה תטען שיש לך חברה שמתבססת על סוד מסחרי, למשל תוכנת מחשב שיש לה איזשהו יתרון כזה או אחר, ולשמור אותה או להפיץ אותה באופן חופשי בין העובדים, או להעלות אותה, אני סתם מעלה מצב היפותטי, אבל להעלות אותה לאתר הלקוחות באינטרנט, או לאתר החברה, או לדף הפייסבוק העסקי, סתם לצורך ההגזמה. כולנו מכירים את הדוגמה הקלאסית של הנוסחה של קוקה קולה. הנוסחה של קוקה קולה בעצם, אם אנחנו בעצם מדברים על מה זה סוד מסחרי וחוזרים צעד אחד אחורה, צריך להבין שסוד מסחרי מדבר גם על נוסחאות וגם על מדבר על נוסחאות. וקוקה קולה, תמיד נשאלת השאלה, למה לא נרשם כאן פטנט? וצריך להבין שפטנט, או בעצם שמגישים בקשה לפטנט, באיזשהו שלב, המידע מתפרסם להתנגדות הציבור, ובעצם כל החומר, או בעצם כל הסוד, או כל המידע העסקי שמגולם בבקשה לפטנט, מתגלה. ואז, גם אם אתה מקבל את הפטנט בסופו של דבר, והבקשה מתקבלת בהנחה שעומדת בכל התנאים המשפטיים, בסופו של דבר המידע הזה הולג החוצה, ומאבד באופן טבעי מהכוח המסחרי שלו. בסוד מסחרי כל המטרה וכל המשמעות כשמו כן הוא לשמור על הסוד, והסוד נשמר כסוד כל עוד שהוא סודי, וברגע שנשללת הסודיות שלו לא משנה אם בצורה ישירה או בצורה עקיפה, אם בטעות או לא בכוונה, או בכוונה, אם נגנב הסוד, בכל צורה כזאת, הסוד מפסיק להיות סוד, וכל היתרון המסחרי שלו בעצם הופך לנחלת הכלל, והבעל הסוד לא יוכל להיות מוגן, או לא יוכל ליהנות יותר מההגנות שבחוק.
כן. עורך הדין יניב קאט, לפני שנמשיך ונבדוק בעצם אם גזלו ממך סוד מסחרי, מה אתה עושה, אני רוצה יותר לחדד, כדי שנבין בסופו של דבר, גם כן ברמת הפרקטיקה, המצאה או צירוף של מידע שאדם עושה בהם בעצם שימוש בעסק שלו, אתה אומר, בפרקטיקה, ראה ממציא או מפתח תוכנה, אתה צריך לרשום ולאגן את זה, שמה אתה עלול לאבד את, 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 את אותו פרויקט שאתה עובד עליו. אכן?
אכן, אבל צריך להבין שאנחנו נדרשים לסוגיה כזו או אחרת, ושמגיע יזם או יוצר ושואל אותנו באיזה דרך הכי טובה ניתן להגן על הקניין הרוחני שלו, אז אנחנו מנסים להבין על מה בעצם אותו יוצר או יזם מבקש להגן. יש מין איזה טעות נפוצה שמשתמשים בה רוב הלקוחות שפונים ומבקשים להגן על הפטנט שלהם. הפטנט הפך למין איזה דיפולט, איזה מילת ברירת מחדל שאנשים משתמשים בה כדי לנסות ולהגן על הקניין הרוחני. כדי לדעת בדיוק איזה הגנה מתאימה לאיזה זכות, צריך להבין על מה אנחנו בעצם מבקשים להגן. אם באמת יש פה עניין של תהליך, יכול להיות שפטנט יותר מתאים. זכות יוצרים עם התנאים שלה ומדגם עם התנאים שלו, הרבה פעמים אנשים משתמשים במילה פטנט. בעצם הם מעוניינים להגן על עיצוב תעשייתי, שזה בעצם קווי הדמות והצורה החיצוניים של המוצר. ומפטנט אנחנו בכלל מדברים בסוף על מדגם. סוד מסחרי, מעבר לכל התנאים שציינו עד עכשיו, שמדובר על מידע עסקי, וצריך לעשות בעצם פעולות אקטיביות לשמור עליו כמידע כזה, מידע עסקי כזה, והוא צריך לתת יתרון עסקי לבעליו. הסוד המסחרי הוא בעצם, אנחנו פוגשים אותו בעצם הרבה מאוד אצל יוצרים או יזמים צעירים, שנמצאים בתחילת הדרך ומבקשים למשל לגייס הון למיזם שלהם. ואז הם מתחילים לעבור ולקטט את הרגליים בין עשרות אנשי מקצוע, בין אם הם משקיעים, בין אם הם אנשי מקצוע רלוונטיים למיזם שלהם. והם נאלצים לחשוף בעצם את הסוד שלהם או את הרעיון העסקי שלהם. אם הם יבואו לנסות ולתת הגנה מלכתחילה לרעיון הזה, יכול להיות שהם יתקלו בהמון בעיות, ויכול להיות שבכלל זה לא יהיה אפשרי. אולי מתנאים כלכליים, אולי מתנאים משפטיים, שהרעיון לא יעמוד בתנאי הסף החוקים. וצריך להבין את העניין העקרוני. רוב דיני הקניין הרוחניים לא מגינים על רעיון, אלא על דרך ביטוי הרעיון, על דרך הביטוי. דרך הביטוי יכולה להיות בכתב, יכולה להיות בדרך אחרת. ההבדל העיקרי בין שאר הזכויות של, של דיני הקניין הרוחני לבין הסוד המסחרי, נעוץ בזה שהסוד המסחרי מגן על הרעיון, והוא נותן הגנה, כמו שאמרנו, טובה, כל עוד שהמידע נשמר בסוד. וזה היתרון הגדול, ואנחנו בעצם נותנים ללקוחות או ליזמים מה שכולם מכירים כ-NDA, ה-Non-Disclosure Agreement, או בשפה העברית כהסכם סודיות. הסכם סודיות שהפך להיות ממש מוצר מדף חובה בכל יזם מתחיל, בעצם בא להגן על מידע עסקי שעליו אנחנו מדברים.
כן, אז בעל סוד מסחרי יזכה בסופו של דבר להגנה, גזל סוד מסחרי שהוא בעצם, כמו שאמרת, שהוא אסור על פי החוק של חוק העוולות, יזכה להגנה טובה על פי החוק במידה וגזלו ממנו?
במידה ואותו בעל סוד אכן יעבור את המשוכות המשפטיות הרבות בהוכחת המידע העסקי, בהוכחת הסוד המסחרי, יעמוד בכל התנאים שאמרנו קודם, ואכן יוכיח שהסוד נגזל ממנו. יש מספר דרכים כדי לנסות ולהראות כיצד נגזל הסוד. זה יכול להיות ללא הסכמת הבעלים, באמצעי פסול. אנחנו לא מדברים על הסכם, לא על הסכם סודיות, מדברים על מצב שעובד למשל גזל סוד מהמעביד שלו, שזה סוגיה בפני עצמה, שנעה בין דיני העבודה לבין דיני הקניין הרוחני, ונעה גם בין חופש העיסוק כזכות יסוד במשפט הישראלי לבין הזכות לקבל הגנה על הקניין הרוחני בסוד המסחרי. אז אם הסוד הוא יצא מבעליו באמצעי פסול, בעל הסוד יוכל לקבל הגנה טובה. שימוש שני הוא בעצם, הדרך השנייה זה אם נחתם הסכם, למשל הסכם סודיות, שבעצם בהסכם הסודיות הצדדים מצהירים שהמידע העסקי X מוגדר כמידע עסקי או כסוד מסחרי, ולא ניתן לעשות בו שימושים, כמו למשל העתקה או גילוי או העברה או כל מה שהוגדר בהסכם. במצב כזה מדובר מן הסתם על הפרת הסכם, עשיית עושר בלא במשפט ועוד מספר עוולות שניתן להשתמש בהם במקרה הזה. אם אנחנו מדברים על סוד מסחרי שנלקח על ידי מעביד, בדרך כלל נכנסים, כמו שאמרתי, לדיני העבודה עם התניות שאנחנו מכירים של אי תחרות וסודיות בין עובד למעביד, וזו ממש סוגיה בפני עצמה, ובתי המשפט מחפשים את שביל הזהב כל הזמן, מצד אחד להגן על העובד, לתת לו את האפשרות, את חופש העיסוק, להמשיך לעבוד ולעסוק בתחום שהוא מכיר ויודע, והגנה טובה בהפרת סוד מסחרי זה עובד שהסוד המסחרי של הבעל העסק או המעביד נהיה חלק מהכישורים הרגילים שלו. הרי לא ייתכן להגיד לעובד שעבד 20 או 30 שנה במקום עבודה ולמד והשתפשף ובעצם חלק מהעבודה והסוד המסחרי שגלום בעבודה שלו נהפך לכישורים הטבעיים שלו. לא ניתן להגיד לעובד כזה אל תעבוד או תתחרה במעביד שלך, כל עוד הוא לא מפר זכויות אחרות. כמו שאתה מבין, יש פה ניואנסים ש לבחון אותם לכל מקרה, כל מקרה לגופו, ומשתנים גם ממקרה למקרה.
עורך הדין נפקא, עד כמה באמת אני רוצה לרדת לרזולוציות של מה קורה בעצם בארץ כדי להבין עוד יותר את הסוגיה הזאת, כמה בעצם תופעת העבריינות בתחום קניין רוחני, שכיחה כאן בארצנו, ואולי תביא איזה ככה דוגמה פיקנטית לפחות מהעבודה בשטח, מה שנקרא.
מדברים על קניין רוחני או על דיני קניין רוחני, כמו שאמרתי בהתחלה, מדברים על דינים רחבים מאוד. אנחנו דיברנו עד עכשיו על סודות מסחריים, שזה ככה פינה די קטנה ודי צרה מתוך הקניין הרוחני. תופעות שכיחות שאנחנו מכירים היום בפרקטיקה בעצם נוגעות לאור התפתחות המסחר והגלובליזציה במסחר והאינטרנט. העתקות נהיו פשוטות וקלות, ומה שנקרא הפרת זכויות יוצרים בקליק, או בקליק ימני יותר נכון, הפכה להיות ממש עניין של יום ביומו. את האמת שבשנים האחרונות מודעות לעניין ההפרה, או בעצם השמירה על זכויות, גברה. ותודה לבתי המשפט שמטמיעים את החינוך במרכאות לציבור ומלמדים אותו שלא כל מה שנמצא ברשת האינטרנט ניתן לקחת או לעשות בו שימוש.
באיזה הגדרה זה נמצא אם בן אדם משתמש בתוכנה מהאינטרנט והוא בעצם היא תוכנה לא חוקית? באיזה הגדרה זה נמצא?
כשאנחנו מדברים על הורדת תוכנות או תמונות או תכנים ברשת האינטרנט, אנחנו מדברים על, בדרך כלל על, על הפרת זכויות יוצרים. הפרת זכויות יוצרים שזכינו לקבל, או זכינו בעצם לזכות לקבל חוק מתוקן מ-2008, נכנס לפועל ב-2008, בעצם בא ונתן פתרון לסוגיות עדכניות, לאחר שעבדנו עם חוק מ-1911 שניסה להתמודד עם משפטים כמו אדוארד השביעי עוד מלכותו עם דיני אינטרנט. אז חוק זכויות יוצרים עדכני מנסה ומצליח בצורה לא רעה בכלל להתמודד עם תופעות עבריינות במרכאות של גניבה או הורדות פיראטיות ברשת האינטרנט, שזה בעצם הלב והעיקר של נקרא לזה עבירות קניין רוחני ברשת או באינטרנט. כמובן שנכללים פה מגוון רחב של זכויות או הפרות, ותמיד נלווה, או בדרך כלל נלוות לכך הפרה של סימן מסחר, שאנחנו רואים אותו גם כחלק מהזיופים המסחריים, שבעצם עם התפתחות המסחר או היבוא מסין, הפכה ממש למכת מדינה.
מה הם האנשים הקבועים בחוק הישראלי, ומה אתה ממליץ לאנשים שיש להם את הסוד המסחרי כדי להגן על הסודות מסחריים? דיברת על עובדים, האם מחתימים עובדים על סודיות במקום העבודה שלהם, או כדאי לנקוט במדיניות כזו של החתמת עובדים?
מה שנהוג היום זה בדרך כלל הסכם עבודה אישי, בהסכם אחר, להכניס תנאיה שמגבילה, תנאית הגבלת עבודה לעובד לגבי התחרות עם המעביד. בתי המשפט קבעו שגם אם המעביד לא יכלול תנאיה כזאת, כלומר לא יחתים את העובד שלו על כך שהוא לא מתחרה בו, עדיין מכוח תום הלב או מכוח חובת האמון שיש בין עובד למעביד, עדיין העובד יהיה חייב בנאמנות, הוא בעצם יהיה חייב לשמור על סודות המסחרים של המעביד שלו. וכמובן שפה נכנסים לניואנסים, מי המעביד, מה דרגתו בחברה, כלומר לא דין עובד זוטר לגבי, או כדין סמנכ"ל שירות לקוחות או סמנכ"ל שיווק בחברה, לגבי המידע שהוא נחשף אליו ולגבי הנזק במרכאות שהוא עלול לגרום לחברה במעבר לחברה מתחרה או בהקמת מיזם פרטי או חדש משלו. ותפקידו של בית המשפט לעשות את האיזון ממקרה למקרה, ולהגיד שבמקרה הזה, למרות תניית שיפוט כזו או אחרת, לא יגבילו את זכותו של העובד לעשות שימוש בצורה כזו או אחרת, אולי בהגבלה גיאוגרפית של העיסוק, אולי לאחר תקופת צינון מסוימת, ועוד פעם נכנסים פה לניואנסים של האם העובד קיבל תמורה מיוחדת עבור הידע שלו, וכמו שאמרנו קודם, עד כמה הסוד המסחרי הוא בעצם המידע העסקי שמכילה, שנמצא בחברה, הפך לחלק מהכישורים הרגילים של העובד, שאם כך הדבר, לא ניתן להגביל בן אדם מלעסוק בעיסוקו או בכישוריו או ביכולתיו. וזה בעצם האיזון שנעשה על ידי בתי המשפט. אבל אלה הסודות המסחריים. בפועל, הסוד המסחרי הוא בעצם, כמו שאמרנו, חלק מחוק עוולות מסחריות. חוק עוולות מסחריות בעצם גם מכיל עלינו את פקודת הנזיקין. עם כל העילות שלה והסעדים שלה. דווקא בחוק עוולות מסחריות אנחנו יכולים לראות מגוון רחב של סעדים לנפגע או בעל הסוד, שבעצם נפגע מההפרה של הסוד, שהוא יכול לנקוט כנגד המפר או הגוזל. ונתחיל דווקא בפיצוי הכספי. חוק עוולות מסחריות קובע פיצוי סטטוטורי של עד 100,000 שקל. פיצוי סטטוטורי זה, הכוונה היא פיצוי מכוח הדין, קבוע בחוק, עד 100,000 שקל ללא הוכחת נזק. יכול בעל הסוד לבוא ולתבוע את הפיצוי הזה, הוא לא צריך להוכיח את הנזק.
מתבצעת האכיפה בתחום הזה, ובאמת בית המשפט אכן מממש את פסק הדין, או שאנשים מתחמקים מזה?
תראה, בדרך כלל בתי המשפט אוכפים, ונעשה שימוש די רציני בחוק הזה בכל הנוגע לסוד מסחרי ועוולת גנבת עין, שבעצם סעיף אחד לחוק עוולות מסחריות שבא להגן גם כן על זיופים מסחריים, ובעצם הגנה גם כן על מוניטין של עוסק, שזה בעצם העבירות השכיחות שרואים היום. בכל הנוגע למידע עסקי או לסוד מסחרי, כמו שאמרתי, בתי המשפט אוכפים, ובעצם השיקול דעת שלה נמצא בעצם הפיצוי של עד 100,000 שקל. מצד אחד נשמע סכום גבוה, מצד שני טווח שיקול הדעת של בית המשפט הוא די נרחב, כלומר בית המשפט ממקרה למקרה על פי נסיבותיו צריך לקבוע אם הוא על הגזל הסוד הפלוני יפצה בגובה של 10,000 שקל, או במקרה אחר ייתן את המקסימום. הקושי הגדול בתביעות מסוג זה, זה בעצם הפן הראייתי, לבוא ולהראות מה הסוד, מה היה הסוד, מה הערך הכלכלי שלו, שנעשו בעצם המאמצים לשמור עליו, מה בעצם העובד עשה, מה הוא לקח, עובד או לא עובד, או מתחרה עסקי, או יזם שנטלו ממנו את המידע העסקי שלו, ובעצם עומד בפני שוקת שבורה, כי הוא מתמודד מול גורם חזק שהוא ישב וגילה לו את הסוד, והוא חתם מולו על NDA, על הסכם סודיות, ופתאום הוא רואה שאחרי שנה הסוד מתממש, או בעצם המיזם שלו מתממש על ידי צד שלישי. בתי המשפט אוכפים, וניתן לקבל מעבר לפיצוי הכספי סעדים של צווי מניעה, צו מניעתי בעצם להפסקת הגזל או לעצירת הגזל או השבת טובת הנאה כתוצאה מגזלת הסוד. בנוסף, בחוק עוולות מסחריות יש בעצם אימוץ של סעדים די דרקוניים שנלקחו ככל הידוע לי מהמשפט האנגלי, של כונס נכסים וצו אנטון פילר, שזה שני סעדים מאוד חזקים שמשתמשים בהם בדיני הקנה הרוחני ועוולות המסחריות בפרט, שנותן לנפגע בעצם ארגז כלים די רציני ודי פרקטי, גם לעצור את ההפרה או את הגזל, וגם לשים את הידיים על הראיות שישמשו אותו אחר כך בהוכחת הגזל בתיק העיקרי.
עורך הדין יניב קהת, מתמחה בקניין הרוחני, נגענו ככה במקצת בנושא הזה שהוא רחב, מרתק ומעניין, וכמובן לא נוכל להרחיב בתוכנית של שעה בנושא הרחב הזה, אבל אנחנו גם כן רוצים לדעת מה אומר המשפט העברי בסוגיה הזאת, ומיד נעלה בעניין הזה את הפרופסור נחום רקובר, פרופסור למשפטים, המתמחה בחקר המשפט העברי, והוא יפתח לנו צוהר נוסף בתחום של המשפט העברי, ונקיש מבין שניהם ונראה באמת מה אומר המשפט העברי בסוגיה הזאת.